רדיו סול COIL. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:05 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, 6 בספטמבר 2023, שוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור מיודענו שוקי. הערב נדון בשידור החמישי והאחרון בסדרה השמחה בטלטלת הזהות הישראלית 2023, ובקשתי להוריד את גובה החרדה מהחרדים. בשידוריי אני מחפש חיבורים בין הזהות המסורתית דתית לבין הזהות הישראלית העברית. לדעתי כולנו בימי הרת עולם. מהם ימי הרת עולם? הרת עולם עם שתי מילים השאולות מהפיוט הידוע לכולנו ונתני תוקף, שנאמר בעוד כ10 ימים בבתי הכנסיות. המילים האלה אומרות שאנו בימי לידה חדשה, לידת זהות יהודית ישראלית חדשה בהסכמה שתלווה אותנו לדורות הבאים. חובתנו לחפש ולמצוא פתרונות שיקדמו את האחדות בשונות המגזרים היהודים במדינה, שיעבו מעין חוקה רזה לשותפות עתידית למען הדורות הבאים, ומוטב היום עם כאב מאשר בעוד שנים קדימה עם כאב גדול יותר. ולפני שניצא לדרך, נשמע את ישי ריבו ואביתר בניי בשירם הנה ימים באים, לומר לנו הנה ימים באים פחחות עם פחות חרדה מהחרדים.
כאן יהיה סיבה לעניית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים, ראינו את הקולות, את הראשים, למען השם, חוד הלב הזה ישים בתול הקופה הראשית. תילתו לא בחי ולא בכוח, רק בשם ומלכות. זה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום יותר.
הנה ימים באים, נאום השם, לא קום, לא עד הלכת, לצמא לבית. הנה ימים
הנה הגיע הזמן לשוחח עם יהודאינו הרב דוקטור בני לאו, ראש מיזם 929. הרב בני לאו, אתה איתנו?
אני איתכם, שלום, שלום, שלום.
שלום לך, הרב לאו. להערכתי, אין צורך להציג אותך מעבר למה שביקשת כראש מיזם 929. שמך הולך לפניך על מלא, וככזה נצא לדרך. הרב לאו, נחזור אחורה למרץ 49. 8 חודשים אחרי קום המדינה, יש ממשלה בישראל בהשתתפות הגוש הדתי שכלל אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, מזרחי והפועל המזרחי, והגוש הדתי כאיש אחד חותם על הסכמים קואליציוניים בהם הם מסכימים על לימודי ליבה שיכללו מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית, ובנוסף התחייבו לאהבת הארץ וחלוציות, וכן ילמדו מקצועות החשובים לגוש הדתי. תסביר למאזינים הרב לאו, מה הקשר בין המסמך ההבנות שחתם הגוש הדתי במרץ 49 לחיינו אנו?
וואו, אתה הולך לנקודת הראשית של מרץ 49, ואני הייתי מציע לגלגל את הסרט עוד אחורה, כדי להחזיק ביד את הטראומה הכי גדולה של העם היהודי במאות השנים האחרונות, וזוהי השואה.
נכון, בבקשה.
אנחנו צריכים להתחיל בעצם מהחוויה המאוד מאוד מעוררת של שנות ה-40, מ-39 עד 45, 6 שנות מלחמה. אנחנו מדברים על שליש מהעם היהודי שנרצח, ואז אנחנו פתאום מקבלים איזה באמת מבוע של התחדשות והבנה, בעיקר הבנה שאין אלטרנטיבה לעם היהודי כי אם לממש את עצמו כעם חופשי בארצו. סוגיית הריבונות היהודית בארץ ישראל קיבלה תאוצה כל כך גדולה בעקבות השואה. הרי אנחנו יודעים שאחרי הצהרת בלפור היה איזושהי ממש חוויה של כמה שנים בודדות, מאחרי מלחמת העולם הראשונה ועד שנות ה-20 היותר מאוחרות, הייתה איזו התרגשות שאולי אולי הגיעה השעה. אבל אז אנחנו מדברים על פתאום מאורעות הרפת, אחרי זה שנות ה-30, המרד הערבי, ואז יהדות אירופה, גם החרדית וגם סתם הפועלית, החליטה להישאר על אדמת אירופה. המסות הגדולות, אני רוצה להזכיר למאזינים, המסות הגדולות של ראשית המאה ה-20 נדדו לאמריקה.
נכון.
אני לא יודע אם המאזינים יודעים בכלל את המספרים של מה שאנחנו קוראים העלייה הראשונה והשנייה, על כל אחד, עכשיו אני מדבר סתם עובדות, על כל אחד שעלה לארץ, 100 נדדו לאמריקה.
קרוב למיליון. יהודים עזבו את אירופה.
כן, המספרים הם מטורפים.
הם מטורפים.
ואנחנו מדברים בעצם על הפניית עורף של העם היהודי לארץ ישראל ולרעיון הציוני. העם היהודי יפנה עורף לרעיון הציוני. אני אומר את זה...
עד כדי כך שוויצמן שאל העם היהודי אייקה.
ככה. אתה אומר, גם אין הבדל, אנחנו היום אומרים ימין ושמאל, ויצמן זעק את נשמתו, וז'בוטינסקי מצידו, לא היה הבדל באמת, היו אנשים עם אמונה עמוקה בציונות, והיה עם גדול ורב, גם דתי וחרדי, וגם סוציאליסטי ובונדיסטי, שלא רצו בכלל קשר עם הרעיון הציוני. זה מטלטל אותי להגיד את זה, אבל אני אומר כי על רקע זה מבינים את הטראומה הגדולה של השואה, ואת ההתקבצות שלנו אל גם חתימת מגילת העצמאות וגם הקמת הממשלה, שאתה מתאר אותה באיזשהו רגע שהוא הרואי, רגע מאוד גדול שאנחנו... אבל זה לא רגע שבא מתוך איזשהו שקט, הוא בא מתוך התקבצות, הוא בא מתוך רע.
החולשה של הדתיים.
נכון, של כולם. ממש.
כי מה הם ביקשו? הם ביקשו מעט מאוד. ביקשו שבת... אישות, כשרות וחינוך.
אני מזכיר לך שמיד אחר כך כבר התחיל השאלות של מי הוא יהודי. והפרישה הראשונה מהממשלה, והתחילו השאלות של סוגיות הזהות, והתחילו, באמת, המתחים התחילו מההתחלה, והחינוך הפך להיות חינוך של זרמים. והזרמים האלה, היום אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בבעיית עומק.
נכון.
בחלוקה הזאת, בגלל שאנחנו בעצם הסללנו את עצמנו לכיתוב שהיום מתפרץ בצורה אלימה מאוד מאוד. אבל ההסללה התחילה שם, ואני חלילה חלילה לא מאשים, לא מפנה אצבע מאשימה, לא לבן גוריון, לא לקברניטי המדינה. הם פעלו באמת באינטנסיביות של מדינה שבדרך. לא היה להם זמן לחוקה, לא היה להם זמן לעצור. זה פלא בעיניי איך הם קיבלו החלטות באיזושהי אינטנסיביות של החיים, הקימו לנו את המדינה, והיום אנחנו באמת מנסים ככה להתמודד עם השאלות שלא נפתרו אז. השאלות האלה הן כל כך קשות, שאלות מערכות היחסים בין הזרמים השונים, בין דתי, חילוני, בין פריפריה, מרכז, בין ארץ ישראל שלמה לבין ראיית פני הזולת. השאלות הללו הן שאלות שלא הולכות לשום מקום. הן פה כדי שניגע
בהן. על השולחן.
לגמרי, הן קופצות עלינו.
אז יש לי שאלה אליך, הרב לאו. האם חומרות חממת בני ברק, דהיינו חוקי התורה, יקבעו את החיים בישראל?
תראה, אני אתה יודע, אני יכול להגיד רק מה אני יכול לקוות ולהשתדל. את המציאות בסוף אנחנו חווים מתוך שלל אירועים שמתרחשים, לפעמים מפצים קורים, לפעמים תהליכים יותר אורגניים. אנחנו יכולים להגיד שמבחינה דמוגרפית בני ברק מתפוצצת. יש שם באמת גם ילודה גדולה, מלא 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 מערכות חינוך. אתה יודע, זה לא רק בני ברק, גם יהדות דתית, חרדית.
לא, פה בני ברק בא רק לסמל את הסימבוליות של הדבר.
אז אם אתה מדבר על דמוגרפיה, אנחנו מדברים על כמה יהודים חרדים, או דתיים בכלל היו במדינת ישראל של 49, לעומת כמה אנחנו מדברים היום בכיתה א' שנכנסו עכשיו למערכת החינוך.
40% מסך הכל תלמידי כיתה א' הם חרדים.
אז אנחנו מדברים פה על שינוי מאוד 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 גדול של אופייה של מדינת ישראל. ועכשיו נגיד את האמת, הרעיון הזה שיש איזושהי חבורה ענקית שיושבת, והאתוס שלה זה אנחנו לומדי תורה, אנחנו הנשמה של הגוף הזה שנקרא העם היהודי, אתם החילונים העובדים, אתם הגוף ואנחנו הנשמה. אתם תיתנו לנו את זרימת הדם, ואנחנו נניע את הרוח של העם היהודי בארצו. זה דבר אנומלי. זה דבר שיהודי משכיל, יהודי עובד, יהודי מתפרנס, יהודי משלם מיסים, לא מקבל בשום פנים ואופן. וזה לב הוויכוח בין היהדות החרדית לבין הציונות, נקרא לה על כל גווניה, גם מהימין וגם השמאל, הליברל, הכל מרגיש אנומליה. והאנומליה הזאת היא חלק מהדברים שאנחנו נהיה חייבים לגעת בהם. חוק הגיוס שעומד לפתחנו זה רק אפיזודה בתוך הסיפור הגדול. הנושא של קצבאות הילדים, הנושא של
חוסר השוויון, חוסר השוויון בהקצבות לילדים בבתי הספר. החינוך החרדי מקבל 25% יותר מהחינוך החילוני.
אז תראה, אני אומר בכנות, יש פה אנומליה, והאנומליה הזאת חלקה פוליטי, חלקה אם אתה מסתכל בעומק של החברה החרדית, אבל בפנים, לא בקליפה שלה, אלא בעומקים שלה, אתה רואה שיש שם סיפור לא פתור של יחסים, למשל במשפחה, בין המפרנס הראשי ומפרנס משני. במשפחה נקרא לה רגילה, אז איש ואישה שבונים בית, הם בהכרח הופכים להיות מפרנסים משותפים. לפעמים הוא מקבל יותר, לפעמים היא יותר, אבל זה שני מפרנסים למשפחה. ככה נראית משפחה ישראלית ממוצעת. יש כאלה שבוחרים שרק אחד יפרנס, לגיטימי. אבל חברה שלמה שבנויה על חברת הלומדים, שהאישה היא המפרנס הראשי, והאיש הוא זה שלא מפרנס, זה יוצר הרבה מעבר ללא שוויון כלפי החברה הישראלית העובדת, זה יוצר מתחים ומהומות בתוך החברה החרדית עצמה. כי האתוס החרדי זה שהגבר הוא הדמות הדומיננטית, והאישה היא פחות או יותר שרת הפנים, ופתאום כשהאישה מפרנסת, היא אומרת, סליחה, יש לי גם מה לקבוע, ויש לי מה להגיד, והטלפון החכם נמצא אצלי, לא אצלו. ואז יש שינויים מאוד מאוד טקטונים שמתרחשים בלב ליבה של החברה, שהיא כמעט סמויה מן העין לחברה שבחוץ.
הרב לאו, יש לי...
אלה פנים חברתיים.
יש לי שאלה. האם השינויים האלה הם בעצם מגננה של חרדיות, של אורתודוקסיה? מה זה אורתודוקסיה? אתה בטח... זה הרי שם, זה מילה ביוונית, זו דרך האמת, זה דרך היושר, זו דרך היושר, והם מגביעים חומות כנגד החילוניות, כמו שהרב, כמו שהחתם סופר ב-1804, הרים את כל הנושא הזה של חרדיות ואורתודוקסיה. ומה שעושות כיום אנשים, הם אומרות לבעל, צא אתה ללמוד, כדי שהחומות ימשיכו להיות גבוהות, כדי שלא נהיה מושפעים מהמודרנה ומהחילוניות, ובאומרי את זאת, נא לא לפרש אני בעד זה, אבל אני פה חייב להיות מליץ יושר על הדעה, האם היא נכונה או לא, לא אביע את דעתי, אבל לשאל אותך.
תראה, אני קודם כל, באופן גורף, לא מוכן לחקיקות שהן חקיקות לעומתיות שהן באות עם כוח כנגד אוכלוסיות. למשל, שיאיר לפיד ניסה בכל כוחו, בהיותו בעמדת הכוח,
שר החוץ, שר האוצר,
כן, לחוקק חוקים שיגבילו גם בנושא הקצבאות, גם בנושא הגיוס, אני חשבתי שזו טעות. אני חשבתי שאי אפשר בשם החקיקה להכניע את הפרופיל החברתי והתרבותי של מדינת ישראל. חקיקה זה כוח, חקיקה צריך להפעיל מאוד מאוד בזהירות, אני אומר את זה גם בצד השני, כלפי החקיקה הדתית. חקיקה דתית בעיניי היא אחת הטעויות הכי גדולות שמפלגות דתיות עושות כשיש להם כוח, כמו עכשיו. כשאדם מפעיל את הכוח שלו, הוא יוצר בצד האחר מגננה, הוא יוצר הסתגרות, הוא יוצר התנגדות, וכשלצד השני יהיה את הכוח, הוא ייתן את שבעתיים כנגדו. ואני חושב שהשפה שלנו חייבת להשתנות. אנחנו לא יכולים לנהל חיים של מלחמה, של מחנאות. אנחנו בונים בית. אנחנו בונים בית כבר עשרות רבות בשנים. ואין מנוס מלומר שהבית הזה הוא בית משותף.
אבל הוא גם לתפארת הוא גם לתפארת העולם. בנו פה בית שהוא, הבית הזה הוא אחד מעשרת המעצמות הגדולות בעולם מכל בחינה ומכל צורה, לא רק בחימוש אלא בתרבות ובמסורת וביהדות וכו'.
אז הבית הזה, הבית המשותף שהוא תפארת, הבית הזה רועד עלינו עכשיו, הוא רועד, ואנחנו מחויבים לשמירת הבית. והדבר הראשון שאתה חווה בבית משותף, אתה מבין שאתה לא לבד בבית. לא לבד בבית זה אומר, יש חוק כזה שנקרא הקיבוץ. בשפת המקובלים קראו לחוק הזה, ממש בשפה גבוהה מאוד, הם קראו לזה סוד הצמצום.
סוד הצמצום.
זה קשור לעולמות, ברור,
ברור.
זה קשור לעולמות קבלים.
בבקשה, כן.
סליחה?
כן, כן. בבקשה,
זה, לא זה תמשיך. סוד גבוה, זה סוד גדול של הבריאה כולה. שהאלוהים בבוראו את העולם היה צריך לכווץ את עצמו כדי להשאיר מקום לגשם, לחומר, לפעול בעולם, כולל האנושות. ובתוך החוק הזה של הקיבוץ, אתה פתאום מבין את הדבר שמוטל עלינו. אנחנו בונים בית משותף, הנשיא הקודם, הנשיא ריבלין, ניסה לחלק אותנו לארבע.
משפטים.
כן, וארבע זה לא באמת ארבע, כי הוא משום מה שכח עוד כל מיני סדר. יהדות התפוצות הם חלק מהבית או לא חלק מהבית? זאת שאלה מדהימה. נכון, האם אני
בן גוריון נתן לזה בזמנו תשובה?
ברור, נכון. אני אומר, בן גוריון היה לו מבנה אחר. הוא היה לו מבנה לא של ארבע, אלא של אחד.
או אז את בפנים או אתה בחוץ?
כן, בן גוריון ממש האמין באחד. וצריך להגיד, גם בתקופת בן גוריון שילמנו מחירים על המשנה של בן גוריון, נכון? שהיה ניסיון לייצר את כולם בתוך האחד הזה. היום אנחנו מבינים שצריך לתת גיוון לביטוי של השונות בינינו. אבל השונות בינינו זה בית משותף. ובבית המשותף אנחנו לא נכניע אחד את השני בחקיקות כוחניות. אנחנו לא נצליח לייצר בית אם אנחנו נבוא עם מהלומות. חקיקה זה מהלומה. אני אומר את זה גם על החקיקה המשפטית, אני אומר את זה גם על חקיקה דתית, ואני אומר את זה גם על חקיקה אנטי-דתית. מהלומות של חקיקה לא יבנו בית, אלא יביאו פטיש שממש יהרוס עד היסוד.
אז הרב לאו...
אנחנו מחויבים על הבית הזה.
בבקשה, לא, תסיים, תסיים את ה...
אני אומר, הבית רועד. וכשבית בית... רועד, צריך לבנות חזרה את היסודות. היסודות הם לתת מקום בסוד הצמצום. אני לא חזות הכל, אני בני, לא חזות הכל. אני מאוד רוצה שיהיה לי חדר בבית, ואני רוצה שבמרחב המשותף של הבית נחיה ביחד, אבל אני חייב לזכור כל הזמן שלך יש חדר בבית, ולהי יש חדר בבית, ואני לא בעל הבית. אני שותף לבית.
הרב לאו, אתה והרבנים של הציונות הדתית, אני בא אליכם בקריאה, השמיעו את קולכם. אנחנו פה ראיינו לפני שבועיים את הרב יובל שרלו. שאלתי אותו את השאלה הזאת. מצאתי אותו נחבא אל הכלים. הוא אומר, זה עוד עדיין לא הזמן, אנחנו מנהלים דיונים, אנחנו נראה. אמרתי לו, הרב שרלו, עוד מעט הרכבת תעבור, תעזוב את הרציף, מה יקרה? ואני שואל אותך, את הרב בני לאו, לא הגיע הזמן...
הקריאה שלך נכונה.
אבל אני לא רואה, אני לא שומע מי שבא, איפה אתם, אתה הרב בני לאו, הרב שרלו, והרב סתיו, ועוד רבנים שהם כולם רבנים ציונים לאומיים, שיש להם סי בקהל. אתם בעלי מעמד, אתם לא נשמעים.
אתה זוכר, אתה יודע, צריך את הזיכרון של 40 שנה אחורה, כשאחרי המהפך של 77, עמוס עוז יצא למסע שהוא קרא לו פה ושם בארץ ישראל.
אני זוכר את זה, כן.
אני, אחרי הבחירות האחרונות, כשראיתי פתאום שהמגמה הלאומנית והחרדית והכמעט אנטי-ציונית משתלטת על פניה של מדינת ישראל, בגלל סיבות שונות, קואליציה שיש בה פחות אנשים מחויבים
יותר משיחיים.
גם אתה יודע, החרדים הם לא כל כך משיחיים.
הם כלל לא משיחיים, זה לא באג'נדה שלהם.
הקואליציה היא גם חרדית וגם משיחית, נכון. ולאומנית. קואליציה מאוד מסובכת, מאוד קשה לי לראות אותה כנושאת את ה... מה שנקרא חוד החנית של החזון הציוני. מאוד קשה לראות את זה. אבל יצאתי למסע של מפגשים עם קבוצות מתוך הציונות הדתית שהצביעו לדבר הזה, לשאול אותם על מה אתם חולמים, איך אתם רוצים שיראה, לדובב, לייצר שיחה, לייצר חיכוך עם המציאות. ואני מאמין שאנחנו צריכים לטרוח על השיחות האלה, זה הרבה פחות תקשורתי, אבל לנסות לייצר חיכוך. המפגש הוא חיכוך. כשאתה חי בתוך אידאה, אתה חי בתוך בועה. אידאה זה בועה, ומפגש זה חיכוך. ואני מציע לעצמנו, ואני שמח על השאלה ועל האתגר, שנתחכך זה בזה. נתחכך זה בזה זה גם אנשי שמאל עם ימין, גם אנשי מתון עם קצה. אנחנו חייבים להתחכך כדי לייצר פה אקלים אחר. הטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, והיא מסכנת אותנו.
הרב לאו, אני בדרכי שלי נפגש עם קבוצות שהן לאו דווקא דתיות, יותר אולי מסורתיות, ברור שלא לאומניות או משיחיות, ואני מעביר להם את המחשבה על חוקה רזה. אני אומר, אז אתה מסביר להם מה זה חוקה רזה, מי הביא אותה לשולחן לדיונים, פרופסור ידידיה שטרן, ואני אומר להם, תשמעו, יש כמה דברים משותפים שאתם, החילונים או המסורתיים והדתיים עשויים להסכים. אומרים מה? אני אמרתי להם למשל אמנת גביזון, הרב מידן. מה כתוב שם? אני אומר להם שיש שהתחבורה הציבורית תפעל בשבת, אבל לא באזורים ששם הרוב האוכלוסייה היא דתית. הם אומרים, אתה באמת? אמרתי להם, זה קרה ב-2000. לצרינו, אמנת גביזון, הרב מידן, נכנסתה למגירה, ואיש לא טיפל בה. הם אומרים לי, מה עוד? אני אומר, למשל, אתם יודעים שהחרדים אינם רוצים מדינת הלכה. הם אינם רוצים מדינה תיאוקרטית. הם אומרים לי, על סמך מה אתה אומר את זה? אמרתי, זה בניגוד לאמונתם, להשקפתם. זה לא הקדוש ברוך הוא. ואני מונה להם ככה, אני מונה להם ככה שש נקודות, ואומרים לי, בן, אתה אמיתי? אני אומר להם, כן. ועכשיו אני שואל אותך, הרב לאו, מדוע לא ניתן לחבור לחוקה רזה על נקודות שיש בהם הסכמה?
בטח שאפשר, מה זאת אומרת? ברור שאפשר.
שיש או אין?
ברור שאפשר להגיע לזה.
ובכן, אז למי לפנות? תן לי כתובת למי לפנות.
לא, אני אגיד את האמת. יושבים, אתה הרי כולנו יודעים, יושב הנשיא עם קבוצה של אנשי דעת, יושב בניסיון מאוד מאוד רציני, כדי להביא לאיזושהי הבנה, כולל את מה שאמרת כרגע. עכשיו, בגלל פוליטיזציה של כל המערכת, הדברים האלה לא נשמעים, נכון?
אז אני שואל אותך, סליחה שאני רגע מפריע, סליחה כבוד הרב. אז אני שואל אותך, למה לא שהמכון למדיניות העם היהודי, הוא ייצור קשר עם המגזרים החילוניים למחצה או חילונית, ובוא נקיים ונביא... אם אנחנו, אני לצערי צריך לבוא ולומר, שאם אנחנו נסתמך על הפוליטיקאים, כי אנחנו מדרדר.
אבל בוא אני אגיד לך, אתה מתפרץ פה ממש, ידידיה שטרן, פרופסור ידידיה שטרן, אגב איש גם מאוד מאוד דתי, וגם מאוד מאוד ליברל, ואיש שמאחד בתוכו,
וציוני וישראלי, הכל.
מאוד מאוד מאוד. האיש הזה, מדיניות המכון שלו, היום מוביל מהלך עם בית הנשיא, עם יהדות העולם כולו, שהמכון הזה מנסה לייצר את מה שהנשיא קורא כל העם. לייצר את באמת מרכז...
איך זה נקרא? כל העם?
עם קוף, כל העם.
אתה יודע, אתה יודע מה אתה מזכיר כל העם? היה פעם איתו...
כן, בוודאי, בוודאי. עכשיו, זה, אני אומר, שווה לך לעקוב אחרי הדבר הזה, זה פרויקט של בית הנשיא, עם המכון למדיניות העם היהודי, והדבר הזה הוא מעורר תקווה. הוא לא פותר כרגע את הפוליטיזציה המחשובה, אבל הוא הרבה יותר גבוה מזה. הוא הולך למקומות של תקווה. שהעם הזה יש לו רוח, יש לו חזון ויש לו בית. אנחנו צריכים, חייבים...
וזה מיועד, חייבים. רק, זה מיועד לכל קורא לעם היושב בציון, או שנקבל ספורט מהעם... מהעם בעולם?
זה קודם כל העם היושב בציון, זה נשיא מדינת ישראל והעם היהודי. הנשיא הרצוג מוביל את הדבר הזה, ידידיה שטרן מייצר בתוכו את המחשבה של זה, וזה דבר שבעזרת השם זה יתעורר...
זאת תהיה מעין חוקה רזה?
אני חושב שזו המגמה.
ומה, איפה פה המגזרים האחרים?
כולם, מה זאת אומרת מגזרים? אין. תשכח מהמושג מגזרים אחרים. כל חלקי האומה מיוצגים בתוך המליאה הגדולה הזאת של כל העם.
זאת אומרת, אפשר לבוא להגיד למאזינים שלנו, להוריד קצת את גובה החרדה מהחרדים, לאחר מה שאתה מספר?
נכון, לעורר תקווה, אמת, אמת, אמת. יש, אני לא אומר שזה משהו ש... ישנה מציאות מחר בבוקר, אבל זה יעורר תקווה לבית שלנו, להמשך הבית בפעימה הבאה. את המשבר הפוליטי כרגע, לא אני ולא אתה נפתור, אבל את החזון שלנו, את החזון של עם שחי לבטח בארצו, על זה אנחנו נאבק.
ועל מה, מה, מה אנחנו, מה, מה היצר שאתה יכול לייעץ לי, שאני יכול לקדם כזה דבר דרך רדיו סול?
אתה תעלה אצל ידידיה שטרן, תבקש את האנשים שפועלים בפועל לבנות את הדבר המופלא הזה, ותיתן לזה מקום, תיתן לזה הצפה.
אני אשמח זה, מאוד.
אז זה, זה, זו הכתובת.
אתה תשתתף איתי ברעיון שאנחנו בימי הרת עולם, המילים השאולות האלה הידועות מנתני תוקף, שאנחנו בימי הרת עולם לידת הזהות הישראלית מסורתית דתית חדשה?
לגמרי. אנחנו סוף סוף, סוף סוף בונים מחדש את המחשבה של מהו הבית הלאומי שלנו. לא היה לנו זמן לעשות את זה בתשח, אנחנו עושים את זה בתשפ"ד.
דהיינו, אנחנו בעצם נולד, אנחנו בשלבי הריון של זהות יהודית ישראלית עברית חדשה.
ממש, לגמרי לגמרי. ובעזרת השם שיוולד לנו באמת פרי הילולים.
הרב לאו, אני מבין שאנחנו זמנך קצר, ולפני שניפרד ליום, תאמר לנו הרב לאו, מה היית מבקש שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
בעיקר את סוד הצמצום. כשאתה נאבק על חנייה ליד הבית, אם אתה תזוז טיפה, יהיה מקום לעוד מישהו. כשאתה שם את כל דבר בשכונה, במשפחה, בין איש ואישה, בין הורים וילדים, סוד הצמצום זה מפתח לחיים משותפים. ועל זה אנחנו יכולים ממש להיבנות, כשאנחנו יודעים קצת לצמצם, ופתאום ראה זה פלא, לכולם יהיה יותר מקום.
סוד הצמצום, אולי אפשר לפרש את זה גם ליותר לסוד הסובלנות אחד מול השני.
זה בוודאי, בלי סובלנות.
וגם אם אתה לא סובל אותו, אתה חייב להבין ולקבל ולהיות איתו סבלני.
תודה.
הרב לאו, כל טוב לך, תודה רבה, שנה טובה וגמר חתימה טובה מצוות אולפן רדיו סול, ותודה רבה לך על זמנך.
תודה רבה.
ולאחר הרב לאו נשמע את שירו של בנייה ברבי, אל תלכי. ופה אני מבקש לבוא ולומר, אל תלכו למקום לא נכון, אנחנו נתאחד בסוף.
לא נגמר לנו היום, למה את מסתתרת, עננים בכל מקום, אל תבכי. כמו הגשר, לא חבל על הדמעות, יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע, אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. שלא יהיה לי שום תירוץ, כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות, אל תבכי, להיפגש עם מורישות.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
אחר ששמענו את שירו של בנייה ברבי, קרן שמש, אולי זו הקרן שמש שהרב בני לאו נתן לשידור לבוא ולומר, משהו מתהווה, זה קרן שמש, והמעט אור מכסה על הרבה חושך. רבים שואלים אותי, מדוע אני בשמחה מטלטלה העזה אותה על כולנו חווים? ותשובתי פשוטה. אני בשמחה משום שאנו מוכיחים שוב ושוב שהישראלים הם חברה דמוקרטית, פטריוטית על מלא, שלא פוחדת להביע את דעתה בארץ ובעולם על הסובב אותה, ואינה מוכנה לקבל תכתיבים מהשלטון המתנגדים להסכמה חברתית רחבה. אני גם שמח מהטלטלה משום שאלינו היום ולא מחר את השאלה מי אנחנו ומה זהותה המורכבת של ישראל. ובכך מנענו נזק גדול יותר, באם השאלה הייתה עולה לדיון בעוד שנים קדימה. על מה החברה בישראל חלוקה מזה 9 חודשים? והתשובה היא על זהותה בהסכמה רחבה של מדינת ישראל לאחר 75 שנות קיומה והפיכתה לאחת מ10 המדינות המעצמתיות ביותר בעולם. נפרט את האופציות הזהות שעל שולחן הדיונים. האופציה הראשונה שואלת האם ישראל ראשית מחוברת למסורת ולדת ורק אחר כך ללאום, כדעת מפלגות הימין. האופציה השנייה, האם ישראל ראשית מחוברת ללאום ורק אחר כך למסורת ולדת, כדעת מפלגות מרכז ושמאל. האופציה השלישית, האם ישראל גם מדינה ציונית השייכת לאזרחי ישראל וליהדות העולם בלבד, כדעת הרוב. והשאלה הרביעית, האם ישראל מדינה דמוקרטית ליברלית עם זכויות מלאות לפרט ולמיעוטים. אני אישית מבקש לחלוק על ההנחה שעד לפני 9 חודשים ישראל הייתה דמוקרטית ליברלית על מלא מהסיבות הבאות. מדינת ישראל היא מדינה ציונית השייכת רק לאזרחיה היהודים. היא אינה מדינה ליברלית על מלא. מדינת ישראל היא עם כפייה דתית, ושאין בה הפרדה בין דת ומדינה. היא אינה מדינה ליברלית על מלא. מדינת ישראל מתנהלת מזה 75 שנים תחת חוקי חירום הפוגעים לעתים בפרט. היא אינה מדינה ליברלית על מלא. מדינת ישראל עם בעיות עומק באזורי יהודה ושומרון, הפוגעות לעתים בזכויות הפרט של היהודים ושל הערבים כאחד. היא אינה מדינה ליברלית על מלא. ובכדי לסבך את המורכבות עוד, בפועל קיימת נטייה במיעוט החילוני הישראלי, המהווה כ-12% מכלל התושבים היהודיים של ישראל, להיפרד מהזהות המסורתית דתית ולצמד לזהות הלאומית העברית בלבד. ואז אני שואל, עולה וצפה שאלת לגיטימיות ישיבתם המוסרית והמשפטית של הישראלים החילונים על מלא, האם הם בכלל יושבים פה על ספק? ואין להם ברירה אלא להתנצל לפני הלאום הערבי על הנזקים הפיזיים והכספיים שגרמו להם בעת פלישתם הלא מוצדקת לארץ ישראל. הרי ישיבתנו בארץ מושתתת על שתי לגיטימציות, הלגיטימציה המוסרית שנקנתה מהבטחת האל, והלגיטימציה המשפטית שבאה לידי ביטוי בהחלטת האומות המאוחדות בנובמבר 47, שגם היא הסתמכה על הבטחת האל, הכתובה בברית החדשה וכתובה בברית הישנה. ואם את שניהם או משניהם הם רוצים להיפרד, אז לצערי אני צריך לומר להם, לא באתם למקום הנכון, ואין לכם ברירה אלא להתנצל לפני הלאום הערבי על הנזקים הפיזיים והכספיים שגרמתם להם בעת הגיעתכם הלא מוצדקת לארץ ישראל. ואולי אף לשלם לערבים פיצויים. אבל אינני רוצה להיכנס לנושא, אבל אני רוצה להעלות את הנושא. אני רוצה להציף את הנושא ולתת לכולם להבין שישיבתנו בארץ חייבת להיות מושתתת על המסורת והדת היהודית. יחד עם זהות ישראלית עברית מלאה. ניתן לחבר אותם. מה זה זהות ישראלית מלאה? זהות ישראלית מלאה זה אותו צבר, פרוטוטייפ יהודי חדש שאינו לובש את אותם המלבושים שהחרדים לובשים. הוא ציוני, הוא בונה בניינים, הוא חקלאי, הוא הולך עם סטנדלים, והוא כל כולו ארץ ישראל. לא ארץ ישראל השלמה, אבל הוא כל כולו ארץ ישראל. וזה בעצם הפרוטוטייפ של היהודי החדש, שהתחילו לחשוב עליו ברדישבסקי וברנר, ולאחר מכן אימצו אותו דוד בן גוריון וחבר מרעיו. לאמיתו של דבר, גם זה טעה וגם זה טעה להערכתי. צריך למצוא את הסימביוזה, צריך למצוא את החיבור בין הזהות המסורתית דתית לזהות העברית ישראלית, ולראות איך בונים יחד שותפות יהוד ל-75 השנים הבאות, כדי לחזק ולחזק את הבניין שבנינו לתפארת העם היהודי ולתפארת עם ישראל. ולסיום, מאזינינו, למרות שחמשת השידורים האחרונים נגעו רק בשאלת טלטלת הזהות הישראלית 2023 וסכנותיה לחברה בישראל, לא מצאנו עדיין פתרון לשאלה האחת והיחידה. השאלה היא לא מהו הפתרון הנכון בהסכמה רחבה בין מגוון הזהויות בישראל 2023. השאלה היא מהי הדרך ואילו חיבורי חברה חדשים נצרכים לשיח. אני חוזר, לשיח בינינו, אשר יביאו בסוף הדרך להסכמה בין הזהות המסורתית דתית לבין הזהות הישראלית עברית, ולשיפור הייעוד החדשים לעתידנו לדורות הבאים. השבת נקרא את ההפטרה השישית מסדרת שבע הפטרות הנחמה הנקראות בבתי הכנסת בין תשעה באב שמסמל את חורבן הבתים לבין ראש השנה המסמל את תחילתה של השנה העברית החדשה. ואני אוסיף את נחמתי, שמהשיחות הרבות שניהלתי עם האנשים מכל מגזרי החברה, אני למד שמתקיימות שיחות גישוש להקמת גופי השפעה חדשים בישראל, העשויים להוביל להסכמות אשר יורידו את להבות הטלטלה בהם מהם אנו נחווים כיום. דברו איתי בפייסבוק, BNSHEFET, או בוואטסאפ, במספר 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השנה, או כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. ברביעי הבא, בין 5-6, נתחיל בשידורי מסורת יהודיים הקשורים לחודש אלול ולחגי תשרי. אנחנו נארח את המאסטרו אלי יפה, המומחה לנושא ליטורגיקה יהודית ולפלורליזם בישראל. נארח חזנים, אשכנזים, ספרדים, אתיופים ומכולם ניצוף פסיפס של חזנות ישראלית מסורתית אשר נשמעת בבתי הכנסת, אותם אנחנו עומדים לראות ולפקוד בימים הקרובים יותר מאשר בשאר השנה. הישארו עמנו לתוכניתו המעניינת של הראל משה 4x4 בשטח. השמעתם שהראל יוצא לטיולי ג'יפים לאוסטרליה בקיץ הבא? לפרטים נוספים חייגו 0544-76-5208. אני חוזר על המספר 0544-76-5208 ודברו איתו ישירות. הוא חמד של בחור ומכיר את אוסטרליה טוב לפני ולפנים. קודם שהקבוצה תתגבש וחלילה לא תמצאו מקום. ולפני שניפרד הערב, נאזין לשירו של אריק לביא, אם נדע לאהוב, בהבנה שעל כל פשעים תכסה אהבה. המשך ערב טוב ונעים מצוות התוכנית שוקי ואוסנת, וממני העורך והמגיש בן שפט.
אם נדע לאהוב שנינו את ואני, אז בלב ילדתי יפרחו יונים. אם נדע לאהוב ולו רק במבט, ימי חול אפורים יראו כמו שבת. אם נדע לאהוב בחיבה וברוק, אז החושך ילד והאור פה ימלוק. אם נדע לאהוב גם קרוב גם רחוק, האימה והצער לא יהיו לחם חוק. נושיט לקושר, נרפא איש כואב, ננחם איש סובב. אם נדע לאהוב כל צמא ורעב, אז אדם לאדם לא יהיה עוד זאב. אם נדע לאהוב העולם אז ישקוט, ואבות על בנים לא יוסיפו לבכות. אם נדע לאהוב אז תוסר הכללה, ולמוות כבר לא תהיה ממשלה. אם נדע לאהוב אז נישא את הראש, לא גאים לא שפלים, כי פשוט בני אנוש. הבוקר יאיר, אז נשיר שיר חדש, אביבי ושיקור. אם רק נדע לאהוב נגלה מרחבים, את הזמן את השמש. אם רק נדע לאהוב.
לקוחות כללית, אנחנו כאן בכל דרך שנוחה לכם. בוואטסאפ כמובן, באפליקציה ובאתר כללית אונליין החדש. כללית, צעד לפני בשביל הבריאות שלכם.
נוגעים בכוכבים, הכל ביחד מסתדר, ואין לי דאגות יותר. You know it's fit for every story, fit for every story. American Eagle.
אבינו מלכנו, חוננו ועננו. אבינו מלכנו, חוננו ועננו, כי אין בנו
וואו וואו, חבר'ה, הגזמתם, אני כבר לא בגיל.
מה? אתה נראה אותו דבר.
פליטאית.
אני נע ממנגינה למנגינה, את רחוקה שבי בוערת התשוקה, גם אם לפעמים את קצת זרה לי, אני יודע, אני יודע, בסוף כל קרב אשוב צבח נחמה, בסוף כל קרב אשוב אלייך ומצבח נחמה, את כאב בנשמה, את שלום ומלחמה. בין אהבה לבין שנאה, ואת יפה שוב בסוערת הסופה, גם אם לפעמים את קצת קשה לי, אני יודע, אני יודע, בסוף כל קרב אשוב אלייך ומצבח נחמה, שמע, את שלום ומלחמה.